little hope in her harlequin. Hovers nearby, awaiting a word. Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש וחדשן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן.
זה הפעם ה...
אני חושב שהגענו ל-200...
ה-240?
40, לא?
כן.
כן.
זה מספר. יש הרבה פרקים, אתם יכולים למצוא אותם בדף הפייסבוק שלנו. שורה שנייה באמצע, okay. שבו אנחנו מעלים בכל שבוע פרק חדש.
כל יום חמישי בצהריים,
כן,
בערך.
דרך ארכיון האינטרנט, internetarchive.org, ודרך iCast, כשה-iCast עובד.
כן.
iCast.co.il.
אנחנו מאוד מקווים שהוא יעבוד.
נוסף על כך, אנחנו כותבים בלוגים וכאלה.
דברים כאלה, כן.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, אתם מוזמנים לחפש גם אותו בפייסבוק. אתה במקומות...
אני בכל מיני מקומות באינטרנט, כמו secrets.org, multiversity.com, וחוד מזה אני בטוויטר, באת תום שפס.
על מה צייסת השבוע?
פוליטיקה. עדיף לא...
אוקיי, אל תחפשו השבוע.
כן, כן.
שבוע הבא.
שבוע הבא אני אצייץ על...
עוד מעט יצא בדרך כלל סרט קומיקס.
כן.
כן.
אביעד, יש לנו עזרה קבועה לפני כל פרק.
העזרה קבועה היא שיהיו ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם. שזה, כן, לפחות על אחד מהם יש הרבה מה לספיילר, השני נתון לוויכוח.
טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על... Can you describe its form? No. Start from the beginning. What do you think I do when you're away? You think I'm out in the garden pining, looking up at the sky? Why aren't you here? I gotta leave a day early. Your husband's here. Let me see him. He's extremely ill. You have to tell me where he was, what he was doing. It was his decision to go in. It's something they termed the shimmer. Annihilation.
Annihilation. או כמו שקוראים לו בעברית, Annihilation, כי הוא לא יצא בארץ.
כמו שהיו אומרים לקרוא לו בעברית, העולם שאחרי השמדה...
לא העולם שאחרי השמדה, העולם שאחרי נקודותיים. השמדה. או הכחדה.
סדרת הספרים של הסרט הזה מבוסס היא טרילוגיה? אבל היוצר של הסרט אמר מראש שהוא לא התכוון לעשות טרילוגיה, אלא פשוט רצה לעשות סרט אחד, אז המפיצים בארץ החליטו לגרום לו להיראות כאילו זה חלק מסדרה, חלק מסדרת סרטים של וויל סמית, שנכשלה.
אין שום קשר ל-After Earth.
כן.
עם וויל סמית, זה לא נחשב, אגב, הסרט הזה היה מאוד מצליח לצערי.
באמת? After Earth היה מצליח?
כן. וויל סמית שווה כסף.
כן, כאילו, ככה זה עובד. זה סרטו של אלכס גרלנד, במאי שביים סרט אחד שאביעד מאוד מאוד אוהב.
אקס מכינה, דיברנו עליו.
כן, ולפי כל העדויות הוא ביים סרט שאני מאוד אוהב ואביעד לא אהב. דרד, שגם דיברנו עליו. יש לו קרדיט רשמי בתור כותב התסריט, אבל אם אתה שואל את כל השחקנים על הפזק הזה, כן, כאילו...
ספילברג עבר שם במקרה.
אלכס גרלנד שיחק שם.
אוקיי, שמע, אני לא אקח ממנו את זה.
כן. אלכס גרלנד כתב את התסריט על פי הספר Annihilation של ג'ף ונדרמיר, זה הספר הראשון ב-The Southern Reach Trilogy.
איך בדיוק הוא לא התכוון שתהיה טרילוגיה אבל הוא עדיין כתב שלושה ספרים שקשורים אחד לשני?
הוא קנה את גרלנד, כאילו החליט לעשות את זה כשהספר הראשון כבר יצא, ואני קראתי את הספר אמנם מזמן אבל התחלתי לקרוא אותו, אתה יודע, לדפדף בו כזה כדי להיזכר. הסרט מאוד מאוד שונה מהספר.
אוקיי.
כאילו ישר על ההתחלה, אז זה פחות או יותר כזה, העלילה הבסיסית, כמה, אתה יודע, כמה מהעקרונות של הדמויות, אבל יש שם הרבה שינויים.
הספר מתרחש בחצר לואי ה-16, הדמות הראשית היא טוקי.
הספר הוא על בן נוער שמשחק את משחק המחשב, Annihilation. אני לא יודע אם אתה זוכר, זה היה משחק אסטרטגיה סטייל דיון 2 בשנות ה-90.
אני זוכר שכולם התלהבו מדיון 2. אני עושה מבוגר כדי לזכור את זה.
אני זוכר שכולם התלהבו מדיון 1.
אוקיי. אני זוכר שכולם התלהבו מפרוגר.
זה אני לא תדקה.
באיחור של כמה שנים.
בסרט משחקות. משחקות. אפילו שעברית שפה שוביניסטית.
לא, שימו לב, מבחן בכדל.
נטלי פורטמן, ג'ניפר ג'ייסון לי, ג'ינה רודריגז, טסה תומסון, טובה נוטובוי ואוסקר אייזק.
הוא משחקת?
כן.
כן. ובנדיקט וונג.
בנדיקט וונג.
סתם כי אני מחבב אותו. הוא בנדיקט וונג.
בנדיקט וונג, הבן אדם שמשחק את וונג בסרט.
ודוקטור סטרנג'.
ודוקטור סטרנג'. ובאבנג'רס אינפיניטי בטל וור. הוא מופיע בטריילר. הוא מופיע בטריילר יותר מהוקאי.
אני חושב שיותר מדוקטור סטרנג' גם.
כן. למה קוראים על אבנג'רס? העלילה. שאני אספר או...
אני יכול לנסות, כי אתה תתקע עם הסרט השני.
אוקיי. כאילו הסרט השני זה קל.
לא, גם כאילו אנחנו אי פעם באמת עושים את החלוקה הזאת. העלילה, משהו מהחלל מגיע לכדור הארץ, מתרסק ליד מגדלור.
זוכרים שאמרו לכם שהסיכויים שמשהו יגיע ממאדים מיליון לאחד?
אז הנה.
זהו, כן.
בכל זאת זה הגיע.
כאילו לא בהכרח ממאדים, אבל מהאזור, מהשכונה של מאדים.
מבחוץ.
כן.
נטלי פורטמן משחקת את לנה, היא ביולוגית שהייתה בעבר בצבא, בעלה קיין, אוסקר אייזק, נעלם לפני שנה כשהוא היה במשימה סודית, לא מסיבה סודית, אני לא יודע, אולי גם, אני לא יודע מה הייתה המשימה בדיוק, ופתאום אחרי שנה הוא מופיע שוב בבית, וזמן קצר אחרי שהוא מופיע הוא מתחיל לדמם בצורה מאוד קשה.
למשל הוא היה בסרט של אלה אירוף.
למשל.
כן.
או בבית של אלה אירוף ממה שהבנתי. בדרך לבית החולים הם נעצרים בידי המשטרה, מועברים, אוקיי, משטרה במרכאות.
כן.
מועברים למתקן סודי ושם מתברר ש... לינה, לא, היא... עצם החשיפה שלה לקיין עכשיו שמה אותה ב... סיווג מאוד מאוד גבוה.
היא יודעת יותר מדי.
כן.
כן.
היא מדבר, היא נתקעת שם בדוקטור ונטרס, ג'ניפר ג'ייסון לי, פסיכולוגית, שאני חושב שמנסה לתעל את הולי הנטר בחולי אהבה, אני לא בטוח. שפחות יותר מצפרת לה שמה שקורה זה שיש את הדבר הזה שהגיע מהחלל, הם לא יודעים מה זה, הם מנסים לחקור, יש שטח שברגע שעוברים אותו נכנסים להשפעה של של האבם הזה, וכל המשלחות שיצאו עד עכשיו לא חזרו. קיין הוא היחיד בעצם שחזר.
כן, והם לא, כן. הם לא יודעים כאילו איך הוא חזר ואיך הוא הופיע. כן. כל האנשים במשלחת שלו נעלמו, ואז הוא פתאום צץ בבית אזרחי לגמרי. כן. שהוא לא היה אמור להיות בו שוב.
בלי לעבור בדרך.
כן.
בלי לעבור בהתחלה ולאסוף 200 לירות. בעיקרון שתי התיאוריות הן שאו שכל מי שנכנס לשם מת, כי הוא נהרג בידי משהו, או שכל מי משתגעים והורגים אחד השני. לינה מצטרפת לצוות שדוקטור ונטרס מובילה אותו, יחד עם עוד שתי נשים. עם,
יש ביולוגית.
סליחה, כן. עם שלוש נשים. כן. עם הביולוגית, הפרמדית והגיאולוגית. ש... בוא נגיד את האמת, המקצוע שהם לא באמת משמעותיים למשימה. הן יוצאות לתוך השטח הזה כדי לעשות ולהגיע למגדלור ולהבין מה קורה שם.
דברים מוזרים, כן. דברים מוזרים קורים.
כן.
ובכן, כמו שאמרתי, הסרט שונה מהספר, לדוגמה בספר, הן מגיעות למגדלור ביום הראשון.
זה מאוד שונה.
זה מאוד שונה, והם ארבעה אנשים, כי אחת מהחמישה, זה מתחיל עם חמישה, ואחת הם פשוט אומרת לי, שנייה לפני שנכנסת, לא עזבו את זה. פאקטיס, כן. ואתם יודעים מה? אולי זה כי אני לא מעריץ של הספר, אבל יש לי, כבר דיברנו על זה כמה פעמים כשזה מגיע לאדפטציות. אני לא חושב שזה ספר, אני פשוט לא מעריץ. הספרים מאוד מאוד מוערכים בעולם המדע בדיוני, כאילו זה מהלעיתים הכי גדולים של השנים האחרונות. אדפטציה צריכה לשנות דברים. כי אם זה פשוט יהיה עיבוד ישיר, כבר קראתי את הספר, כאילו כן, אתה מוסיף תמונות, אבל...
מה לגבי האדפטציה של התנך?
כאילו, תשמע, זה לא... זה לא ברמה של הרי פוטר, כאילו, לא. אתה יודע, המעריצים לא עוד כדי כך מסוכנים. כאילו, היו כמה אדפטציות של סיפורי תנך, רובן שינו דברים.
כן, אני לא זוכר שרי ווינסטון היה בסיפור המבול המקורי.
וזה למה סיפור המבול המקורי צריך שיפצור.
כן.
אדפטציות צריכות לשנות דברים, אז באופן עקרוני, אני בעד, רק רציתי להגיד.
אוקיי.
ובנוגע לסרט, אנהיאליישן הוא סרט טוב.
כאילו, אני מסכים.
זה מסוג הסרטים האלה שנראה שהם מאוד מפצלים את הצופים ל-Oh, it's pretentious bullshit, ל-Oh, איזה חוויה רגשית מדהימה, ואני יותר קרוב לחוויה רגשית מדהימה, חוויה חושית מדהימה.
אני חושב ש-pretentious זה משהו מעניין לומר על סרט שיש בו תנין ענק.
רק תנין ענק?
לא, אבל באופן כללי, אם יש תנין ענק, באופן כללי הסרט הוא לא pretentious. זה לייק פלאסיד יותר.
ככה אתה מחלק את עולם הקולנוע.
זו הסקאלה. הסקאלה היא דומה ללייק פלאסיד ולא דומה ללייק פלאסיד. אני חושב שזה סרט טוב.
טוב לדעת. כי נגיד, ברוב הסרטים של מייקל ביי אין תנינים ענקים.
בבקשה. אגב, לא ראיתי את לייק פלאסיד.
אני כן. אפילו יותר מפעם אחת בתור נער.
אז אתה חושב שהוא סרט, הוא כנראה. או שלא היו סרטים אחרים בספרייה.
לא. לא עם תנינים ענקיים. היה את גייטור עם, נו, משהו עם השפם.
קרוקודיל דנדי.
בכל אופן, אנהיאליישן.
באירייזר גם כן יש תנין ענק. גם באירייזר יש תנין ענק.
הוא מופיע לשתי דקות.
די.
אנהיאליישן. הרעיון של הסרט... הוא שהן נכנסות לאזור, והאזור משנה דברים, כן? האזור משנה בני אדם, משנה צמחייה, משנה בעלי חיים.
תנינים נגיד.
וזה זה, זה סרט שאתה יודע, הרבה מוצג בתור משהו שהוא מאוד מסתורין, אבל באמצע זה פחות יותר עוצרות ואומרות, כן, זה בדיוק מה שקורה פה. האם הדבר החיזרי הזה, וזה לא כזה משנה מה הוא, הדבר החיזרי הוא גורם למין כזה אפקט פריזמה, של כל הדברים משתקפים ומתערבבים אחד בשני.
זה מתבטא בכל מיני צורות, אבל בגדול הרעיון ששום דבר לא נשאר אותו דבר.
יש שינוי מתמיד, כן.
כן. אני חושב שמה שבאמת, אחד מהדברים שאני חייב לומר לזכות הסרט, זה שהוא לא מנסה בכוח לתת לך הסברים לכל דבר, אלא נותן לדמויות לאט לאט לחשוף פרטים.
כאילו, וזה... הוא די מסביר את...
כן, אבל זה לא, ש... זה לא שהם מוצאים, הם מוצאות נגיד איזה, אתה יודע, ספר עתיק עם כל ההסבר למה שקורה, או שהקלטת ש... שהחיילים שהיו שם השאירו מאחוריהם, מראה איזה משהו שבאמת נותן את הפתרון. זה רק מראה עד כמה, עד כמה מוזר העניין הזה. וכן, לינה בתור ביולוגית היא זאת שעולה בעצם על כך, ש... שמה שקורה זה בעצם שילוב של גנים. של כל מיני יצורים. כאמור, התנין הענק הוא גם, יש לו שורות של שיניים כמו לקריש,
כן.
שזה דבר שלא אמור להיות אפשרי מבחינה, מבחינה ביולוגית, שילוב של שני בעלי החיים האלה, כי הם יותר מדי שונים.
ויש את הדוב החמוד.
הדוב החמוד. עם...
באותה שנה עם פדינגטון, כן.
כן,
מאוד דומים. באותו כן. חודש.
שניהם אפילו. מדברים.
כן.
הדוב הזה, רגע קריטי,
רגע מאוד מאוד קריטי. הסרט הזה אגב עלה 55 מיליון, סליחה, עלה 30 מיליון דולר, שזה בסטנדרטים של, אתה יודע, ביג בלוקבאסטר מוביז, מאוד מאוד נמוך, בטח שבימינו.
כן.
יש בו הרבה הרבה אפקטים, ואני אגיד מראש, הרבה מהאפקטים האלה הם במה שאנחנו מחשבים בסטנדרטים של היום, פייק לוקינג, אבל...
כן.
הם בכוונה, לא בכוונה גרועים, הם בכוונה כאילו מוזרים ולא נראים כאילו הם אמיתיים.
בוא אני רק אציין שאקס מכינה, הסרט הקודם של אלכס גארדן, זכה באוסקר על אפקטים.
למרות שגם כן הוא עלה בערך 15 מיליון ו...
אבל זה שימח הרבה אנשים. כאילו שנתנו את האוסקר לסרט שבאמת מנצל את התקציב של האפקטים שלו כמו שצריך.
כן, מבחינה טכנית גארלנד הוא מאוד מאוד טוב. בלנצל את המשאבים המוגבלים שלו כדי ליצור אימפקט ויזואלי מסוים. אז בסוף הסרט נגיד יש קטע מאוד מאוד ארוך של אתה יודע משהו נכנס לגוף של דוקטור ונטרס ומתחיל לשנות אותה, ואז זה הופך למשהו חייזרי יותר שמתחיל ליצור יצור דמוי אנוש שמבחינתו מתחיל לחכות את התנועות של נטלי פורטמן, וזה מאוד פייק לוקינג, כאילו זה בבירור לא משהו שנמצא פיזית שם.
זה נראה כמו משהו מפני 20 שנה קצת.
כן, אבל זה עובד בהקשר של הסרט של היא נתקלת במשהו שנראה כאילו לא אמור להיות שם. אני... זה בדיוק מה שזה אמור לגרום לך לחשוב.
אני כאילו. כן אציין לגבי הסרט שהוא הופץ בארץ דרך נטפליקס, בארצות הברית המדינה היחידה מה שהבנתי שהוא הופץ בקולנוע, לא מאוד הצליח כי התחרות מאוד קשה, זאת אומרת הפנדר השחור עדיין בקולנוע ויצאו עוד כמה סרטים שמשכו את הקהל. אלכס גרלנד לא ידע מראש שהסרט יופץ בידי נטפליקס ברוב העולם, ולכן אם לצטט אותו, הוא לא התאים את הסרט לצפייה ביתית.
התוצאה אבל היא שבניגוד לכל סרט נטפליקס אחר שדיברנו עליו עד עכשיו, זה סרט טוב, כאילו פעם ראשונה.
כאילו הוא היה צריך לומר, אוי רגע זה נטפליקס, שנייה תביאו את התסריט, אני חייב להכניס דמויות שלא קשורות.
בוא נעשה את זה רע יותר, כאילו 20% worse.
אז הסרט הזה תוכנן להיות סרט קולנוע מלכתחילה. רצה הגורל, אני לא יכול לומר
גורל. גורל זה של המפיק של הסרט?
כן.
המפיץ, סליחה.
כן.
מר גורל, מפיץ הוליוודי.
כן, גורל נטפליקס. נטפליקס קנו את זה והחליטו שבאמת לא, אין טעם להפיץ את זה בשאר העולם, הם רוצים שזה יהיה אצלם. אז בארץ הסרט היה אמור לצאת לקולנוע, ההפצה בקולנוע בוטלה, אבל הוא זמין כבר עכשיו בנטפליקס.
ואני לא, עוד פעם, אני לא יכול להגיד אם חבל או לא חבל, כי לא ראיתי אותו בקולנוע, זה מרגיש כמו משהו שכן הייתי רוצה לראות על מסך גדול יותר, במיוחד לקראת הסוף, גם כי יש הרבה רגעים שמאוד מאוד יפים, וגם כי אתה לא רוצה שדעתך תהיה מוסחת בסרט כזה שהוא מאוד ויזואלי, ומאוד רוצה כזה להעביר את הקהל אימפקט רגשי, כי... זה סרט עם תמות, ספציפית זה סרט שמתעסק הרבה באובדן וכאב, וכאילו עוד פעם, אני לא חושב שזה מסתורי מיוחד, זה סרט שעוסק בסרטן, כאילו במחלות באופן כללי ובהתמודדות איתו.
יש דמות אחת עם סרטן.
יש דמות אחת עם
אז
סרטן.
אז באופן ישיר הוא עוסק בסרטן.
כן, כן. וכשהסרט מתחיל, לנה מדברת עם הכיתה שלה על תאים סרטניים, ומה שיש לנו פה זה אובייקט חיצוני, שמגיע לגוף רגיל לכאורה, כדור הארץ, ומתחיל לשנות אותו בדרכים מאוד מאוד הרסניות וכואבות.
אבל זה לא סתם סרטן כדבר שקיים, אלא... הסרט מאוד מתמקד בעובדה שתאים סרטניים משכפלים את עצמם בקצב מאוד גבוה. יותר מדי גבוה בשביל כדור הארץ.
אבל מה עם בן אדם? מה עם man is the real cancer?
לא בסרט הזה.
אני חושב שבספר זה היה מהניסיון להעביר את זה.
בעזרת חפץ בהיסטורי מהחלל?
כאילו?
בוא נדבר רגע על החייזר.
חיים זה חייזר? זה משהו.
כן.
זה...
הסרט בכוונה, כאמור, נמנע מייתת יותר מדי הסברים. בסופו של דבר אנחנו מקבלים סצנה די ארוכה שבה לנה מגלה קודם כל שמי שחזר אליה זה לא קיין המקורי אלא שכפול שלו.
אולי.
אולי, שיבוט.
כן.
לפחות זו ההנחה. זה מסביר למה הוא לא יודע דברים. למה הוא לא זוכר שום דבר, למה הוא מתנהג מוזר, ולמה אין לו קשר רגשי אליה. למרות שאני כן אגיד שאוסקר אייזק, אני מאוד אוהב אותו בתור שחקן, אבל פה נראה שקצת הוא קיבל יותר מדי הוראה של תהיה מנותק.
כאילו, כל הדמויות בסרט די קיבלו הוראה של תהיה מנותק.
כן.
כאילו, טסה תומסון זה ההופעה הרביעית או החמישית שלה שאני רואה, וזה הפעם שהכי כזה, כן.
כן, כן, נגיד שג'ינה רודריגז, שבדרך כלל, גם במציאות, היא אדם מאוד מאוד אנרגטי, מצליחה לנסה את האנרגיות שלה פה לתפקיד הרבה יותר קשוח ורצוני.
זה אחד הבעיות שיש לי עם הסרט, אני רוצה להגיד, זה לא ששחקניות פה רעות, זה שיש לי הרגישה שכל הבימוי הוא במכוון כזה, שבו אנחנו עושים, אני מדבר מלך אישה, כי ככה זה, אנחנו עושים סרט חשוב. תדברו ככה.
אחרי 5 דקות זה כבר התחיל עם ה-SM.
זה כזה, אף אחד לא יכול לספר בדיחות או כאלה, כי זה סרט חשוב.
יאמר לזכות אלכס גרלנד שבאמת, הסרט מצליח להיות מעניין למרות שכל הזמן לוחשים בו. גם כשאין שום סיבה לזה.
תודה לאל על הקלוז קפשנס של נטפליקס.
בכל אופן, הישות הזאת, החייזר, מה שזה לא יהיה, הוא... אחרי שהוא נתקל גם בלנה, הוא מתחיל להעתיק אותה. גם מילולית לעשות העתק שלה וגם להעתיק את התנועות שלה. ואחרי זה כשמראיינים אותה על מה שקרה, כדי להבין בעצם מה היא ראתה שם, שואלים מה זה רצה, באמת אני לא חושב שזה רצה משהו. ואומרים, אבל הוא תקף אותך, הוא לא תקף אותי, הוא חיכה את ההתנהגות שלי, אני תקפתי אותו. וזה בעצם, הוא נעלם כמעט באותה מהירות שבה הוא הגיע, כשאנחנו לא באמת יודעים אם הוא באמת נעלם או שהוא עוד יחזור, ובאמת עם כל הרעיון הזה של לדבר על סרטן בדרך הישות החייזרית הזאת, באמת סרטן הרי זה לא דבר שיש לו, שיש לו כוונה, אין לו מטרה מוגדרת, זו אפשר לומר תקלה של הגוף.
אוקיי, אז הנה לך התיאוריה. נבל כושל, נבל אכזר, אני לא יודע, פושטק נורא, פושטר נורק. הלך תיאוריה ורעיון, שמחזירים אותם לקטע של הבעיה היא האנושות, כאילו, האם האנושות היא הסרטן. הדבר הזה אולי נראה הרסני, אבל הסיבה שהוא נראה הרסני, זה שהוא לומד לחכות את מה שמסביבו, ומה שהוא לומד לחכות בסופו של דבר, זה בני אדם. ומה שמשמיד אותו, זה העובדה שהוא מחכה את ניסיון ההשמדה העצמית לכאורה של לנה. כן, הם שניהם, היא מחזיקה רימון, והוא מחזיק רימון ביחד איתה, כי הוא מחכה את כל התנועות שלה, והיא מוציאה את הנצרה, והיא מצליחה לברוח צידה בזמן, הוא לא. אבל יש דיבור קודם בסרט על זה שהבעיה של בני אדם היא השמדה עצמית, כן? שאנחנו נוטים להרס
כן,
עצמי.
שזה לא אותו דבר כמו אובדנות.
כמו התאבדות, כן. אוקיי, כאילו, אז הדבר הזה הגיע לכדור הארץ, והוא בעצם מראה מוזרה של כל מה שאנחנו, ומה שאנחנו זה להרוס דברים.
זה לא סתם להרוס דברים, זה להרוס דברים באופן שפוגע בנו, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לשלוט בזה.
כאילו, אנחנו יכולים לשלוט בזה, פשוט נוח מדי. הרעיון, כן. כן.
מצד שני, תנין ענק. התנין ענק הוא לא השתקפות של המין האנושי, הוא השתקפות של תנין ענק.
ושל קריש.
כן.
של שני הסרטים האהובים על המין האנושי, ג'אוז ולייק פלסיד. אתה רואה עוד פעם, גם הדוב כאמור, זה השתקפות של פדינגטון שהיה בקולנוע ליד, כאילו אם הסרט הזה היה מופץ במקום ליד פדינגטון,
הוא השפיע פשוט על הסרטים של ליד.
הוא הושפע מהסרטים של ליד. אם היה מופץ לצד, אני לא יודע, קוקו, היו שם הרבה יותר,
היו גיטרות מפלצתיות,
אמרתי להגיד שלדים, אבל היו המון שלדים בסרט הזה.
האמת, שימוש מאוד יצירתי בשלדים
באופן כללי, זה סרט שנראה טוב.
עיצוב נהדר.
ויש לו חוש של עיצוב, וחוש של...
זה סרט... גם משהו שהופיע באקס מאכינה.
ובדרד.
באקס מאכינה. בניין גבוה.
כדור לראש בהילוך איתי. תודה רבה. אבל כן, זה סרט שכשהוא רוצה להיות סרט אימה, הוא מצליח להיות מאוד מאוד קריפי. גם אם אין שום מפלצת, כי בסך הכל יש שתי...
יש מפלצות.
לא, כן, אבל יש בסך הכל שתי מפלצות, כאילו שתי, אתה יודע, יצורים.
יש שלוש מפלצות, יש את הענק, יש את הדוב הזה, ויש את המפלצת שבפנים.
כן. אבל רוב הזמן זה פשוט באמת סצנות בעולם המוזר הזה שהסרט הזה יוצר, באזור. ובמידה רבה, הבעיה שלי עם הסרט... אתה אומר שהוא נותן את כל התשובות, לטעמי הוא נותן יותר מדי תשובות, וזה מסוג המקרים שבהן צריך להשאיר יותר מסתורין, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים את כל שאנחנו צריכים לדעת, כי אנחנו לא צריכים שיגידו לנו זה החיזר מגלקסיית זיגמה 7 שמגיע ללמד אותנו לקח על עצמנו, אנחנו כן יודעים אבל אוקיי זה חיזר, כאילו זה אובייקט חיזרי כלשהו, זה עושה מה שהוא עושה כי זה יוצר שינוי מתמיד בעצם הווייתו, הבעל של נטלי פורטמן הוא אולי גם כן תוצר של אותו מפגש, ואולי לא, וזה מאוד מאוד רע. כאילו...
יש את ממש הסיום של הסרט שבו לנה וקיין...
שבו או... יש שבע דקות של כתוביות?
לא, לפני זה.
אוקיי.
הרגע שבו לנה וקיין בעצם נפגשים בתוך הבידוד, והיא אומרת, אתה לא באמת קיין. כאילו, היא מבינה שהוא השיבוט, והוא שואל... אבל את לנה? והיא לא עונה. זה היה אמור להיות הרבה יותר מעורר מחשבה הרגע הזה, אבל כאמור, כל הקטע עם ה...
אנחנו יכולים...
אנחנו די יודעים שזה...
זה מבוים יותר מדי, זה קצת, זה מבוים יותר מדי ברור וטוב, אז אנחנו יכולים לראות כאילו מי נטלי פורטמן אמיתית, כי אנחנו רואים מי משתנה, מי השתנה כאילו. כן. אם היה זה קאט או משהו.
כן, אנחנו גם ראינו, זהו, ראינו מי משניהם התפוצץ.
כן.
לידיעת רידלי סקוט. אני לא אומר באיזה סרט, רק מציין.
הדואליסטים?
לא.
תלמה ולואיז? מי התפוצצה, תלמה או לואיז?
זו השאלה. הרעיון בסיום הזה היה אמור להשאיר אותנו עם סוג של חידה ככה של, רגע, אנחנו באמת יודעים זו היא, אולי זה, אולי שניהם שיבוטים שעכשיו שוחררו על העולם, וגם הם לא יכולים לגרום נזק עדיין, הם נמצאים פה על חשבון אנשים חיים, אבל סרט די... די אמרנו שזה באמת היא, כאילו.
והשאלה יותר גדולה היא באמת פחות מה זה אומר לגבי האנושיות, אני חושב, וזה מה זה אומר לגבי היחסים שלהם, כמו הרבה סרטים שמאוד רוצים להיות חשובים, הסרט הזה מתרחש עם קפיצות זמן, ואנחנו מגלים שלמרות שלכאורה האובדן של קיין למשך שנה פגע בעמוקות, בעצם היא בגדה בו עם המתלה למקצוע לפני שהוא נעלם. כן, שהוא נשוי.
מה זה אומר?
זה עניין.
הרס עצמי?
זה לא הרס עצמי,
הרס של הזיכרון.
אין, דבר ראשון אני מאוד אוהב שאין פה שיפוט במיוחד, לא שלה ולא שלו, זה פשוט, זה קורה, כאילו זה רע מאוד ליחסים, אבל זה קורה לפעמים.
היא בשלב מסוים, אנחנו לא רואים הרבה אותה בזמן הבגידה, אבל בשלב מסוים היא אומרת לעמית שאיתו היא בוגדת, היא אומרת לו שהיא לא רוצה יותר להמשיך בזה. היא לא מסבירה למה, היא פשוט מרגישה שהיא לא רוצה אותו יותר, וזה אולי...
לא, היא לא רוצה לבגוד יותר, אני לא חושב שהיא לא אוהבת אותו, את העמית,
היא פשוט... לא, היא לא מתחילה להיכנס להסברים ממש, אלא פשוט מחליטה לחתוך את זה. אין לנו פה סצנה של התלבטות ארוכה או משהו.
והסרט יותר טוב כשהוא משאיר את הרגעים האלה של שאלות. יש סרטים שטובים בלספק תשובות, יש סרטים שטובים בלספק שאלות, הסרט הזה טוב יותר בלספק שאלות, וזה מוזר מאוד שמתעקש להמשיך לתת לך תשובות לדברים שאו שאתה לא רוצה לדעת, או שאתה לא באמת צריך לדעת.
אני כן רוצה שסרט ייתן לי תשובה כלשהי.
לא.
או לפחות כיוון לתשובה. אני לא צריך לדעת הכל, באמת.
כאילו, אם אתה לא צריך לדעת כלום, יש את הסרט הבא שלנו, שאנחנו נדבר עליו.
כן, אני מרגיש שהוא פשוט שכח לשאול את השאלות. נגיע אליו.
כן. אז כאמור, המשחק, זאת בעיה, כי יש פה פאוור האוס, כאילו, של שחקניות ואוסקר אייזק, שהוא פאוור האוס של כל השחקנים הגבריים לבד, ופשוט אומרים, הבמאי כאילו, אני בטוח שהבמאי אומר להם, כאילו, תכוונו נמוך במנהר הרגשי, נמוך יותר, נמוך יותר, נמוך יותר, כולכם כאילו הרגע התעוררתם מארבעה ימים בלי שתייה ואחרי מסיבת סמים, אתם מנותקים לגמרי, וזה קצת...
זה מעניין, אבל...
אני חושב שזה המון להיות מעניין, אבל אותי זה בעיקר קצת מעצבן.
אני אשכח את המשפט. זה מעניין כי אם אתה מסתכל על זה בהקשר של שהוא גם עשה את אקס מכינה, אלכס גרלנד מאוד מתעסק בשאלה מה זה להיות אנושי. ובאקס מכינה, וגם פה בעצם בשעה מסוים נכנסת לעלילה דמות שהיא חיקוי של אדם. אז באקס מכינה זה הרבה יותר מרכזי בעלילה, אבל... גם באנהיליישן יש את השאלה שבעצם מה הופך בן אדם לבן אדם, כאילו באיזה שלב אתה כבר לא יכול ליצור את ההפרדה בין בן אדם לבין, שם זה היה אנדרואיד, במקרה הזה שיבוט, האם זה עדיין בן אדם, אם זה שיבוט שנעשה באופן אקראי לחלוטין?
כן, התשובה היא כן. אני מסתכל להראות לך.
ביולוגית כן, אבל אני מסתכל מבחינת היחס אליו כדמות. אז הוא פחות מתעסק בזה פה, אבל זה נראה שזה נושא שדי מעניין אותו. אני לא יודע מה הסרט הבא שלו, אבל אני לא אתפלא גם שאנחנו נראה איזשהו עניין בנושא.
האם אוסקר אייזק ישחק בו?
סביר להניח.
השאלה, אני חושב השאלה היא פחות מה ההבדל בין אנושי ללא אנושי, מה ההבדל בין אוסקר אייזק ללא אוסקר אייזק?
שאחד מהם הוא אדם דרייבר, זה ההבדל. הם בכל מקום שני.
אקס מכינה, שאני חושב שאהבתי פחות,
הדמויות האנושיות, בואו, אתה יודע, הרגישו אנושיות, הם עשו שטויות, והיה להם חוש הומור נוראי, ובמקרה של הדמות של אוסקר אייזק, אתה יודע, שהוא גם כזה סוג של סופר שמוק, שמתנהג כמו סופר שמוק, ופה זה, אומרים לג'ניפר ג'ייסון לי, כן, את הדמות האנטגוניסטית, כאילו, לא אנטגוניסט במובן של איבול, במובן של את יוצרת אנטגוניזם בקרב שאר הדמויות, אבל יש לו אותה מנער דיבור, וזה כזה, ראיתי את Hateful Eight, אני יודע ראיתי הרבה סרטים שלה, ג'ניפר ג'ייסון לי מסוגלת להרבה יותר ממה שהסרט הזה נותן לה לעשות, ואת יודע, דיברנו על סרט ששם במרכז 5 נשים, ונותן להם לדבר על דברים שהם לא גבר, אבל, את יודע, הם כל הזמן מדברות ככה, ואני, Jesus fucking Christ, כאילו, טסה תומפסון עושה יותר עם הסצנה שבה היא פשוט עומדת ושותה בקבוק שלם של אלכוהול בלי להגיד מילה בתור רגנרוק מאשר שהיא עושה פה.
טוב, בתור רגנרוק באופן כללי כל הטון של הסרט הוא מאוד מאוד שונה.
לא, כן, אבל שם היה לדמות שלה קשת רגשית, אני נורא מדוקד
ומסתירה את זה. זה קשת בענן שמובילה לאסגרד.
האמת לא, הם נשואים ספינת חלל אביה, זה תיזכר בסרט הזה.
ראיתי אותו לפני שבוע שם.
באמת?
כן, okay. מענה. הוא יותר מענה בצפייה חוזרת.
בספינה חוזרת.
בספינה חוזרת, כן.
אני כן חושב שאנהילשן זה סרט שאני ארצה לחזור אליו פעם, אבל אני ארצה לחזור אליו אם אפשר בהקרנה הקולנועית, איזה משהו סינמטקי או משהו כי...
דבר עם החברים שלך בסינמטק. אתם באליטה שם.
אין לי חברים בסינמטק.
אתה האליטה.
יש לי חברים באליט, בחברת המונטקים.
אוקיי, דבר עם החברים שלך באליט.
כן.
שיוצאו איזה שוקולד.
שוקולד אנהיליישן. אתה אוכל את זה כזה...
והוא משתנה תוך כדי.
וכזה, חשבתי שאני אוכל חטיף העולם הערב, אבל זה בעצם טובלרון, ו... אוי, לא, טוויסט.
אוקיי.
טוויסט לא הולכים לממן את הפודקאסט הזה יותר?
לא.
כן?
מכל החטופים שאי פעם יצאו שאהבת את העולם הערב.
אני יליד של תקופתי, מה אני אגיד לך?
מכל החטופים שיצאו בהיסטוריה.
מה זה יקרים, חטיף העולם הערב הוא חטיף שהמבוסס לתוכנית טלוויזיה. זה לא היה חטיף
שסור. התוכנית מהאחרונים של אברי גלעד וארז טל.
אברי גלעד וארז טל הם אנשים שהיו פעם מצחיקים.
זה קרה פעם.
והיום הם בעיקר מאיימים.
כן, מה שקרה
ש... האמת, טוויסט זה שם נהדר לחטיף שפשוט משנה אותך כשאתה אוכל אותו, זה כזה, תן ביס וטוויסט, מי יודע מה תהיה אחר כך.
האמת, אני לא יודע מתי הפעם האחרונה אכלת טוויסט, אבל הוא משתנה מזמן שאתה אוכל אותו, אתה לא בטוח איזה טעם זה.
זה קלקר או שני קלקרים שעטופים אחד בשני עם ריבה?
ריבה?
ריבת חלב? כן, אין האלה
שאני... תראה, דוב.
דוב עלי גליקמן.
כן, לא. הוא לא היה שם. הוא היה דוב הזה. אני רק אתייחס עוד פעם לנקודה שאני חוזר אליה מדי פעם. סרטי אימה. הרבה מסרטי האימה שיוצאים בשנים האחרונות ודווקא זוכים להערכה ביקורתית, כמו תברח, כמו זה, אני לא כל כך מתחבר אל הצד המפחיד שבהם, כי אני מרגיש שהם מבוימים בצורה יותר מדי צפויה בלי לנסות להפתיע. ומדי פעם מגיע סרט שכן מצליח דווקא ליצור את התחושה של האימה, ודווקא אלה הסרטים שהם פחות ספציפית רואים בעצמם סרטי אימה, שזה גם, אמרתי את זה על אימא של דארן אהרונובסקי, לא על אימא שלו, שם של הסרט.
כן, תודה שהרסת לעצמך את הבדיחה במקומי.
אני מנעתי אסון. שגם, אמרתי שלמרות שהוא לא סרט אימה במהותו, הוא מבוים כמו סרט אימה ממש טוב, לפחות בחלקו, והאנהיליישן גם כן, הוא במהותו לא סרט אימה, הוא יותר סרט, הוא מדע בדיוני שאני לא בטוח איך בדיוק להגדיר את תת הז'אנר, אבל התחושה היא פחות של הפחדות והקפצות, ויותר של משהו רע בטוח יקרה ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא.
משהו רע כבר קרה, השאלה אם אתה היית שים לב שזה קרה.
כן, והשים מהבחינה הזאת זה עם הדוב שהוא פשוט...
עוד, מה...
ידע שהוא יחזור איכשהו, אבל לא ידעת איך.
מה דעתך על באמת על כל האפקטים לקראת הסוף, כאילו כשנתה לי פורט מברשת את הדבר?
כמו שאמרתי, זה קצת נראה כמו משהו מפני 20 שנה.
ואתה אומר, אני אומר את זה במובן של אני חושב שזה חיובי, אתה אומר את זה במובן שאתה חושב שזה שלילי כאילו?
אני חושב שבהתחשב בזה שזה אותו אחד שביים את אקס מכינה, קצת התאכזבתי מהאפקטים פה.
כאילו, איך אתה מציג באופן ריאליסטי משהו שהוא בכוונה א-ריאליסטי?
זהו, השאלה עד כמה זה א-ריאליסטי, כי העיצוב של הסרט מדהים, הדברים, האפקטים הפרקטיים שבו עשויים ממש טוב. האפקטים המוחשבים, זה פשוט נראה כאילו לא היה מספיק תקציב שהוקדש לשלב הזה, ומבחינה הזאת דווקא עדיף שהסרט מופץ בסטרימינג ולא על מסך ענק, כי על מסך ביתי זה פחות מפריע.
אוקיי, סלו. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע?
אם חייבים.
אנחנו הולכים לדבר על... סטולקר. הידוע בעברית בתור סטלקר.
כן.
כאילו, ככה.
ואם אתה לא בטוח, אז באמצע הסרט עוד פעם יופיע השם.
סרטו של אנדרי טרקובסקי, זה הפעם השנייה שאנחנו נוראים עליו אחרי...
כן, דיברנו על סולאריס.
על סולאריס המקורי, כן.
כן, מזמן.
מזמן, אחד הפרקים הראשונים.
ואז התחיל סטלקר, ועכשיו הוא נגמר.
הסרט נכתב על ידי ארקדי ובוריס טרגיסקי, מבוסס על הספר שלהם Roadside Picnic. כשאני אומר מבוסס אני מתכוון, הוא הכריח אותם לשנות, לכתוב איזה 7 טיוטות עד שהם הורידו כמעט כל דבר שקשור לספר שלהם, ואז הם אמרו, לא הרסת, הם אמרו, אין פה כבר מדע בדיוני בספר מדע בדיוני שלנו, והוא אמר, טוב מאוד.
וזו הסיבה שאני לא אוהב את אנדרי טרקובסקי. טוב, זו אחת הסיבות.
ובסרט משחקים אליסה פרנדיך, אלכסנדר
קלדנובסקי.
זה מה שזה?
זה קלדנובסקי.
יש פה K-I כאילו.
קיידנובסקי.
קיידנובסקי ואנטונלי סולסניטין.
וגם ניקולה גרינקו.
כן, גרינקו.
בתור הפרופסור, אבל משום מה זה לא הקול שלו. אני לא יודע למה.
ובכן.
אתה ראית בסרט יותר מפעם אחת.
ראיתי את הסרט יותר מפעם אחת, כן.
אתה עוד יודע.
זה בסדר, כי הם צילמו...
היית נכנסת לסרט ויצאת ממנו וחזרת...
הם צילמו את הסרט יותר מפעם אחת, אז זה בסדר. famously, מה שנקרא, הצילום הראשון צולם בציוד חדש, וכשניסו לפתח את הסרט, הם הכל הושמד. הכל. והדרך היחידה שבו הוא הצליח לצלם את זה שוב, זה הוא שיקר לוועדת הסרטים הסובייטית ואמר להם שזה היה אמור להיות סרט בשני חלקים, ושהוא הולך לצלם את החלק השני.
כן, זה שני חלקים מתוך 3. השלישי מצולם מאחורי מסך הברזל.
אתה זה שירות?
פחות או יותר אחרי, לא, הוא פשוט... אחרי סרט הזה הוא חושב שהוא עזב את ברית המועצות.
הוא לא עזב.
הוא עזב, בשנות ה-80.
לא, בסדר, אבל אתה יודע...
הוא הפסיק לעשות שם סרטים, כי נמאס לו לעשות סרטים... תחת הביורוקרטיה הסובייטית.
וכי הוא מועד לסבול מהרלת קרינה שתהרוג אותו בגלל הצילומים של סטאקר. רוב האנשים שמעורבים בסרט הזה מתו בגיל צעיר יחסית.
כולל אנדרי טרקובסקי.
כן. הסרט הזה הקדים את צ'רנוביל בכמה שנים וחזה אותו.
כן.
למעשה,
טכני... איך לא לחשוב על זה?
האזור שנמצא מסביב ל... צ'רנוביל נקרא The Zone of Alienation ספציפית בגלל The Zone. אגב, העלילה של
הסרט... אני רק אציין שדווקא סטאקר צולם באסטוניה ולא באזור צ'רנוביל, אבל אתה יודע, כשתומנים פסולת גרעינית, זה בכל מקום.
בכל אופן, העלילה. בארצנו הקטנה, לא ברוסיה, בארצנו הקטנה, כי שום דבר רע לא קורה ברוסיה הסובייטית כידוע לכולנו, קרה משהו. יכול להיות שזה משהו חייזרי, יכול להיות שזה יד אלוהים. קרה משהו, ונוצר אזור.
השמועה היא מטאורית.
כן.
שזה דווקא קורה הרבה בברית המועצות.
כן. זה מקום מאוד גדול, אילו סטטיסטית יהיה שם מטאור.
כן.
אבל זה כאמור, זה לא ברוסיה. זה בארצנו הקטנטונת, אביה, תקרא מה שכתוב שם. חס וחלילה, צנזורים לא אוהבים שדברים רעים קורים ברוסיה.
לא, עושה הכל טוב.
כן. קורה משהו, ונוצר אזור. והשמועות אומרות שבאזור הזה יכולים לקרות דברים נוראים. עוד דברים פנטסטיים, ומאוד ספציפית שבלב האזור ישנו חדר, שכל מי שנכנס אליו יקבל את משלטו הכמוסה ביותר. לא משהו מבקש, אלא משהו רוצה בתוך חי נפשו, בלי להגיד את זה אפילו.
זה כמו המראה הזאת בהרי פוטר, רק שזה אמור כביכול להתגשם.
והצבא יצר כאילו סביב האזור בלוקיידס, ואף אחד לא אמור להיכנס, וגם כשנכנס רוב הסיכויים לא יצא, כי זה מקום מאוד מסוכן לכאורה, אבל יש זן של אנשים שמדריכים אחרים פנימה בעבור בצע כסף, סטוקרים, והגיבור שלנו הוא אחד כזה שנקרא סטוקר בתסריט, כי לשמות של אנשים זה ללוזרים, והוא מסכים להוביל שני אנשים, אחד מהם כותב מפורסם לשעבר שאיבד את המוזה שלו. אוי תראי לי.
לא, הבת שלו מוזה הלכה להיבות, הוא מחפש אותה בתוך האזור.
את אוזה ואת מוזה. ואחד מהם הוא פרופסור שמעוניין לדעת קצת יותר על הדבר הפנטסטי הזה שלא אמור להתקיים, אבל בכל זאת קיים.
הסוף.
ואז הם הולכים.
זו די העלילה. ואז הם הולכים.
סליחה, הם גם רוכבים על קרון.
לא ממש.
יש חמש דקות של זה אביעד, זה לא קצת.
זה קרון אחד.
זה לא קרון, זה הדבר הזה שאתה מזיז כאילו.
תמיד רציתי להרגיש נסיעה על טרולי בזמן אמת.
נכנסים לאזון, לאזון, לזון,
לזונה, כן.
והם הולכים ומדברים, מדברים והולכים, ובסוף הם מגיעים למחוץ לחדר, ומסתבר של הפרופסור שמסתובב כל הסרט עם תיק כזה שהוא לא מוכן לעזוב אותו בשום דבר, בשום סיבה, יש פצצה, כי הוא רוצה להשמיד את הדבר הזה, וממשיכים להתווכח עוד קצת, וקאט, והם בחוץ.
כן. וזה 161 דקות של הדבר הזה.
אני מניח שזה אחרי שיכריחו אותו לקצר.
אמרו לו, תקשיב, הסרט קצת ארוך מדי, אולי קצת פחות אנשים יושבים ומדברים.
בתור מישהו, סטוקר זה סרט שאני לא יכול לראות בצפייה אחת, כי הוא מאוד מאוד, אני מודד
את זה. כי הוא ארוך, אתה לא מספיק.
הוא ארוך, ואני מודד את זה כבר עכשיו, הוא מאוד מאוד משעמם, בהרבה ממנו. אבל זה סרט שאני אוהב בו זמנית, וזה מסוג הדברים שקשה לי להסביר.
מה זוכרים?
אני אנסה. כאילו, וזה קורה פחות מחודש אחרי שדיברנו על כמה סניתי את פנטום פרד עם הסצנות האיטיות וחסרות המשמעות שלו.
וכך אחרי שבאופן מוזר, אני זה שהיה עם הדעה יותר חיובית לגבי סרט של פול תומאס אנדרסון.
וכשאתה אומר כאילו, הם אמרו לו לעשות את זה מהר יותר, הם באמת אמרו לו. כאילו, יש עדויות יש עדויות שהוועדה, אתה יודע, הוועדה שניהלה שם את הקולנוע, אמרה לו, אולי כדאי להאיץ את זה כדי שהצופים לא ישתרמו, והוא אמר להם, וזה בציטוט, כאילו, הסרט צריך להיות איטי יותר, כדי שאנשים שיכנסו לסרט הלא נכון בטעות, ידעו לצאת לפני שהעלילה מתחילה.
אני חושב שזה לא קשה, אני חושב שזה, העלילה לא מתחילה.
אפילו,
כשהעלילה תתחיל, היא צריכה להיות קיימת.
ולא, סליחה, יש עלילה, אנשים נכנסים למקום.
זהו.
בדיוק.
זה לא עלילה. זה לא עלילה, זה
כאילו, מקס הזוהם זה אנשים בורחים ומישהו רודף אחריהם.
בסדר. יש דמויות.
יש פה את מוסרת הזה.
לא, יש חושב שאנשים שמדברים על זה שהם אנשים.
ואני אוסיף ואציין, הדבר היחיד שנותן לך הסבר למה שאולי קרה או לא קרה לאזור, זה הכתוביות בהתחלה, נכון? שום דבר אחר על טבעי לא באמת כאילו קורה על המסך. אנשים אומרים, קרה משהו, אנשים אומרים, תיזהר מהמיט גריינדר הנוראי, שאכן מופיע בספר, ושם הוא באמת משהו נוראי, אבל אנחנו לא באמת רואים שום דבר על טבעי על המסך. הדבר היחיד שיש זה הכתוביות, את הכתוביות הוסיפו בניגוד לרצונו, כאילו זה פשוט הם שמו את הרגל ואמרו...
כמעט הדבר היחיד. כמעט הדבר היחיד.
יונה אתה מתכוון?
לא.
אז למה...
אלא, כך שתי משהו.
הבת שלו? הרכבת עוברת אביעד.
כן.
וזה עניין,
אבל...
ואני אומר את זה בתור מישהו שמאוד מתעניין בטרקובסקי בלי להנות מהיצירה שלו, כי אי אפשר להנות מזה אני חושב. אבל זה כמעט, זה סרט, והסיבה שמחרתי בזה מאוד מאוד ברורה, בבירור כאילו, Annihilation שואב השראה מ-Roadside Picnic הספר ומסטאקר.
אין לי ספק הרבה זה, אני חושב שאלכס גרלנד קרא את הספר שעליו Annihilation מבוסס, יחיד לעשות סרט ואמר, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה כמו סטוקר, אבל מעניין.
לא, כי Annihilation, אני בטוח ש-Annihilation מושפע מ-Roadside Picnic, כאילו, ג'ף ונדר מרחותם שלי. הוא מבין מדע בדיוני, כן? האיש יודע את ההיסטוריה שלו.
בניגוד לאנדרי טרקובסקי, שלא אוהב מדע בדיוני.
לא, בדיוק. אנדרי טרקובסקי לא אוהב מדע בדיוני, וזה מה שהופך את סטוקר למעניין, כי...
למעשה זה מה שהופך אותו ללא מעניין.
Annihilation זה סרט על מפגש עם משהו חייזרי במובן המדע בדיוני של המילה, כן? משהו ישות מחוץ לעולם שלנו. סטוקר זה סרט על אלוהים. סטאקר
הוא... הוא די אומר את זה בצורה ישירה. לא, לא, אבל... יש שם קטע שלם שאחת הדמויות שלא נמצאת על המסך, פשוט מסביר לנו על מלחמת גוג ומגוג.
כן, אבל מעבר לדיבורים, אני מתכוון שזה סרט שבו אנשים כל הזמן הולכים ומדברים על משהו שהולך לקרות, משהו שקרה, משהו שיקרה, וזה אף פעם לא קורה. וזה באמת קצת על הרעיון, זה מאבק על הרעיון של אמונה, אתה יודע, אמונה למרות ששום דבר לא קורה, אתה לא, הנס לא הולך לקרות לך מול הידיים. וסטוקר, הדמות במובן הזה, הוא במידה רבה כמו כהן או כומר, הוא מישהו שאתה יודע, לכאורה מוביל אותך אל אלוהים, אבל האמת היא שהוא בעצמו לא יודע יותר מדי.
תראה, אני אגיד לך את האמת, בזמן הצפייה בסרט,
כשנרדמת?
לא, לא נרדמתי.
יפה מאוד.
הוא היה יותר מדי משעמם שאני ארדם בו.
וואו.
אני צריך מה שיסיק את הראש.
אתה מאוד כאילו, כן.
לא, אבל...
אביעד ינקום בי במשך שנה על שהכרחתי אותו לראות את זה.
אני לא אנקום בך. אני לא אנקום. ככל ידוע לך.
שבוע הבא, סטן טנגו של בל אתר.
לא, אני אנקום בך, לא בעצמי. אני לא... בניגוד לאנשים בשני הסרטים האלה, אין לי נטייה להרס עצמי.
יש לך נטייה להרס אטום.
אוש. לגבי סטאקר, אני כל כך בזמן הצפייה בו, אז שני דברים שלא יכולתי להתחמק מהמחשבה עליהם, אחד זה כמובן צ'רנוביל, שבצירוף מקרים שאם מסתכלים על זה מספיק עמוק, בעצם זה היה בלתי נמנע שזה יקרה. כל האזור הזה סביב צ'רנוביל מאוד, כמו שהוא היום, מאוד מזכיר את מה שאנחנו רואים בסטאקר. כל היום של אזור שאסור בעיקרון להיכנס אליו, היום כבר התחילו לעשות שם יותר סיורים, אבל עדיין, מותר להיכנס רק לזמן מאוד מוגבל, אתה צריך ללבוש בגדים מיוחדים, לא לגעת בשום דבר, כי הקרינה שם היא עדיין מאוד גבוהה. ועם זאת, אנשים מאוד נמשכים דווקא לשקט שלו, ולכמה שהחיים פשוט נעצרו בו, והטבע השתלט מחדש. הדבר שני שלא יכולתי לא לחשוב עליו, זה האמת, כל העניין של מסך הברזל, שסרט יצא ב-1979, והוא... הוא בוים בידי במאי סובייטי, והופק בסיוע הרשות הסובייטית לקולנוע, ואני לא יכול לשאול להרגיש מדי פעם שהסטוקר, כל הדמות שלו, נורא מזכירה אנשים שעזרו לאנשים ברית המועצות, ובכלל, מהגוש המזרחי, לעבור אל הצד המערבי. כן, סוג של מבריח של אנשים ש... גם הם מצפים שיקרה שם איזה משהו שיהיה שונה לחלוטין ממה שהם מכירים.
כל מי שלא תחיל תשמעו במערב.
כן, מין תחושה כזאת. כל השמירה הצבאית והירי לעבר מי שמנסה לפרוץ את המחסום. אני לא יודע אם זו הכוונה, אבל זה מה שכן היה לי בראש.
לא, זה מאוד, זה
מאוד מעניין. זה מתאים לתקופה מבחינת... קשה להאמין שטרקובסקי לא חשב לזה לפחות. הוא כן יצא יותר אל מחוץ ל... בברית המועצות מרוב אזרחי המדינה, כי בתור במים שם עולמי הוא היה בהרבה פסטיבלים, ושיתופי פעולה עם חברות הפקה זרות. אבל כן, בסופו של דבר אני מניח שאלוהים הוא באמת הדבר שמחפשים שם.
אלוהים הוא וזה אפילו לא מחפשים, כי הם לא... יודע, מחפשים כן, אבל הם לא הולכים למצוא אותו, ויש את התיאוריה שאתה יודע, סטוקר משקר לכולם. שאין שום דבר על טבעי באזור, שפשוט, לא יודע, קרה משהו, איזה מטאור נפל, והוא משכנע אנשים, כן, אם תלכו לשם, יקרו לכם דברים נוראים, אבל טכנית כל המשלות יכולות להתגשם, אבל אף אחד לא באמת מעז להיכנס לחדר, כי אתה לא באמת רוצה שהמשלה שלך תתגשם.
אני הרגשתי יותר מזה, הוא נראה לי כמו מישהו שפשוט מנצל אנשים בשביל כסף.
למרות שהוא חי חיים מאוד מחורבנים.
זה לא כל כך בסדר מבחינה הזאת.
לא, לא, זה לגיטימי
של... מי תמות סוף, כאילו, צריכים להשיג כסף איפה שיש.
עוד פעם, אם זה סרט שעוסק באמונה, זה כזה, אם אין לך מה להאמין בו, אתה יוצר משהו, אתה יוצר משהו, והוא יצר לא את האזור, הוא יצר את הרעיון של האזור כמקום קדוש. וזה, עוד פעם, זה מה שאני אוהב בסרט, בלי להגיד שהוא מענה, אני מזהיר אתכם מראש, it's a boring ass movie, זה פשוט סרט שהוא מאוד מעניין בשיעמום שלו, ויש סיבה שאני פעם שנייה כאילו קורא ספר על הסרט, כי הוא מרתק אותי, ויש סיבה שאני רואה סרט יהודי על הסרט, הוא מרתק אותי במה שהוא בוחר לא לעשות, והוא בוחר בכוונה לא לעניין את הקהל, הוא בוחר כל פעם שעשוי לקרות משהו שיכול לעניין אותך, הוא בכוונה כאילו אומר לא.
אבל למה? למה?
כדי ליצור את התחושה הזאת, את התחושה בעצם הזאת של כאילו, אני לא מצדיק, אני לא כזה אומר, אם סטוקר משאל אותך, אני לא אגיד, אתה לא מבין כלום. לא, כאילו, אם סטוקר משאל אותך...
זה התפקיד של מרצים לקולנוע.
אז זה אני לא חושב, כי אם סטוקר נראה לך סרט רע במובן של הוא משעמם וארוך שלא לצורך וכלום לא קורה בו, והמסר אתה הבנת אותו מדי, וההתפלספויות של הדמויות כשהן מדברות מעבוד לך לראש, אני לא יכול להגיד לך זה לא נכון, כי זה נכון.
הוא לא נראה סרט רע, הוא נראה סרט משעמם, הוא נראה סרט שלא שווה להשקיע בו 161 דקות.
שלוש פעמים. אני רוצה, הייתה הקרנה בסינמטק לפני שנה ופספסתי את זה, ואני קצת כועס על עצמי, אני די בטוח שגם, זה סרט שבבירור כאילו נועד לקולנוע.
כן.
לראות אותו בבית זה די כאילו להרוס את עצמך.
אבל זה העניין, לראות אותו נקודה זה להרוס את עצמך. אבל זה העניין.
כמו לפגוש, כמו להיכנס לאזור.
אז זה העניין, טרקובסקי הוא במאי מעולה מבחינה טכנית, הוא במאי טכני נהדר. צילום פה מדהים, העמדה של הדמויות ממש טובה, זה שאיכשהו בנה את, את כל האזור הזה מתחס כמה צינורות חצי מוצפים ודשא, זה פחות או יותר כל מה שיש שם.
והכלב.
וכלב.
כלב, כלב נהדר.
כלב חמוד.
זה אחת הופעות הכלביות הטובות בקולנוע.
וטלפון. אבל אני חושב שכמה שהוא במאי טכני נהדר, הוא לא, אין לו את הדבר שהוא מעבר לטכני, שזה מה שחסר לי פה.
וואלה.
וזה במובן של, גם אם הוא רוצה שהסרט יהיה משעמם, גם אם הוא רוצה שהסרט יהיה
מבחינה כגבולות הצופה, כן. כן.
הוא לא נותן לי סיבה טובה למה, למה שאני אשתף עם זה פעולה. חוץ מזה שבמקרה הזה, כי התחייבתי לראות אותו בשביל להקליט פרק בפודקאסט.
זה סרט שקיים רק בשביל סרטים לקולנוע, אבל שום קליטים פודקאסטים על קולנוע.
יש קצת התחושה, זה סרט שבאמת אני יכול לראות שמראים אותו לסטודנטים לקולנוע. זאת אומרת, לא למדתי קולנוע באוניברסיטה, אבל זה בבירור סרט שסטודנטים לקולנוע מנסים לחכות. 70% ממנו זה ברז דולף.
אתה קורא ל-50%, זה תגזים.
זה ירגיש כמו 70. אבל זה העניין, התחושה שלי שבשלב מסוים הסרט פשוט ארוך מדי, לא רק כי הוא נמשך וכי הוא משעמם במהות שלו, הוא ארוך מדי כי הוא מאבד את הנקודה שבה אני עוד רוצה לדעת מה קורה. לא לוקח יותר מדי זמן כדי להבין שכל הדיבורים על מלכודות שיש באזור ועל זה שהוא משנה אנשים וזה, זה בולשיט. לא קורה שום דבר, לא נתקלים אפילו במלכודת אחת, לא נתקלים בשום סכנה. לשם השוואה, באניהיליישן כאמור, יש תנין ענק. שזה הדבר הראשון שנתקלות בו לפני שהן מתחילות להבין בכלל כמה כל האזור הזה הוא נורא מסוכן. וזה כשעוד אין להן שום מושג מה באמת קורה שם. בסטלקר הם מסתובבים יומיים ולא נתקלים בשום סכנה אמיתית, אבל סטלקר עצמו כל הזמן אומר, אנחנו צריכים לכבד את המקום, אנחנו צריכים להתנהג בצורה מאוד מסוימת, אסור לנו ללכת בדרך ישירה חייבים במסלול עקיף, אסור לחזור באותו מסלול שבו הגענו. כאילו הוא כל הזמן משוכנע שמשהו, או מנסה לשכנע אחרים מלטר דיוק, שמשהו מאוד רע יקרה אם הם לא יעקבו אחרי מערכת מאוד מדויקת של חוקים.
עוד פעם, כמו קומר שאומר לך, אתה חייב להגיד את התפילה בצורה הזאת, בשפה המתה הזאת שאתה לא מבין.
אבל הם כן מפרים את החוקים מדי פעם ולא קורה כלום. והעניין הוא שאם זה דבר שקורה לאורך הסרט, ואתה לאורך הסרט לומד בוא נגיד, לשחרר את הפחד, להפסיק לפחד שבאמת יקרה משהו רע, אני יכול לראות התקדמות. פה מה שקורה זה שבערך באמצע הסרט כבר הוא די אמר את כל מה שיש לו לומר, ואז הוא ממשיך, והוא מתנהג כאילו עדיין אנחנו אמורים לפחד ממלכודות, ועדיין אנחנו אמורים להתעניין במה שעומד לקרות לדמויות האלה, כשבאמת שעכשיו זה פשוט נמאס לי מהם, כי אני לא מתעניין בהם כבני אדם. אני לא, התירוץ של כל אחד מהם להיכנס לשם הוא די קלוש, והסרט לא משחק אפילו בשלב הזה כבר על הרעיון של משהו מאוד מסוכן יכול למחכה להם מעבר הדלת. בשלב מסוים הם רואים שני שלדים מחובקים זה עם זה. הם לא עושים מזה עניין.
זה רוסיה.
לא, אבל
סליחה, זה לא רוסיה.
הם עשו עניין מבורג שנפל בנקודה לא טובה. הם עשו עניין מללכת לאורך צינור ריק, צינור ביוב ענק ריק. הם לא עושים עניין משני שלדים באזור שבבירור גרו בו בעבר. למה זה לא עניין? למה? כאילו, הכלב בוכה כשהוא רואה את השלדים, כנראה הבעלים שלו שעבר. מה שגם אומר שלא עבר כל כך הרבה זמן מה שזה קרה.
כאילו, אתה מניח, אתה יודע, לגבי המניעים של הכלב. אולי הוא בוכה כי הוא רצה לקבור את עצמות האלה, והוא לא יכול.
אולי, גם יכול להיות.
יותר מדי עצמות, מה כלב? זה מה שהוא רצה, הוא רצה הרבה עצמות, הוא נכנס לחדר הכלב.
אני יכול לומר לך, בתור מישהו שיש לו כלבה, אין דבר כזה יותר מדי עצמות.
בדיוק, הוא חשב שאין דבר כזה יותר מדי עצמות, אבל בליבו הוא קיבל את העצמות של כזה, אז הבעלים לשעבר שלו משהו כזה. העצמות שהוא נורא רוצה והוא לא יכול לקבור בו זמנית.
זה נשמע כמו משהו מאזור הדמדומים קצת.
אזור הדמדומים לכלבים, כאילו. אביעד? תעצור את הפודקאסט,
אנחנו יכולים להגיש
טריידמרק, The Outer Limits of Control.
אז בכל אופן, אני פשוט מרגיש שהסרט, האורך שלו פועל לרעתו, מבחינת זה שהוא פשוט ממצה את עצמו באמצע הדרך.
מה לדעתך היה אורך טוב לסרט כזה?
90 דקות, 100 דקות, אבל עוד פעם, נורא תלוי מה עושים בזמן הזה.
או מה לא עושים במקרה של הסרט הזה.
כן, והוא באמת... יש בו רגעים שהיו אמורים להיות נהדרים, כי מבחינה טכנית הכל שם, הכל עשוי בצורה נכונה, אבל הוא פשוט חושף יותר מדי בבת אחת. ועם זאת לא עושה כלום.
מה אפשר לצפות מבמאי שניגש, אתה יודע, לאזורי המערב של ארצות הברית, מסתכל ואומר, גול נפש שמצלמים פה בעיקר מערבונים. כי זה כזה, עוד פעם, זה מישהו... אני לא, אתה יודע, אני לא מכיר
את זה. לא באמת היה כזה במאי טוב, פשוט אנחנו חושבים ככה בטעות.
לא. הוא במאי מאוד מאוד טוב, הוא אוטור, כאילו, במאי הוא חזון מאוד מאוד מסוים. הבעיה היא שהחזון הזה הוא בכוונה, כאילו.
כאילו, אם טומי וויסו היה אומר בדיוק את אותו משפט, היו צוחקים עליו.
לא אמרה מה זה ברוסית?
אנחנו לא יודעים מאיפה הוא, יכול להיות שזה ברוסית.
טומי וויסו ואנדרי טרקובסקי, לא ראינו אותם פעם ביחד. אולי אנדרי טרקובסקי שונה לידי קרינה והפך להיות
זה לא לגמרי בלתי אפשרי, הוא בכלל שונה בידי קרינה, זה אנחנו יודעים.
סליחה, אבל כן, מה שאני רוצה להגיד, הנה במאי החזון שלו הוא האנושי במובן של הצופה הסטנדרטי, שזה גם אנחנו עם כל השנים של הביקורת קולנוע, לא רוצה לשבת ולראות, אתה יודע, פן איתי של 7 דקות על אובייקט אחד. לא רוצה. זה מאוד משעמם אותנו. ומה שהוא רוצה זה שתעשה ותעצור ותחשוב כאילו על המיקום של האובייקט הזה בחלל, ועל מה האובייקט הזה אומר כאילו לגבי האנושות שיצרה אותו מסביבו, אבל מה שרובנו חושבים זה, כאילו, אפשר לקבל דוב ענקי שאוכל מישהו בבקשה?
מה שאני חושב זה בעיקר, וואו, אני לא מאמין שלקחו 9 דקות לצאת מהחדר. לא החדר לסוף, כי אליו לא נכנסים, מהחדר שינה בהתחלה. ועם זאת, סרט יכול להיות איטי, סרט יכול להכיל מעט מאוד, וזה גם יכול להיות בכוונה.
אני חושב
עליהם... זה צריך להתחבר למשהו, צריך להיות מסיבה הגיונית.
אני, עוד פעם, ואני אומר את זה בתור מישהו שאוהב את הסרט, וכן, כן כי הוא, אני מרגיש קורא עליי תגר, וכן כי אני מרגיש צורך להתאמת איתו כל פעם שאני ניגש לראות אותו, וזה סרט שאני לא נהנה לשבת ולצפות בו, אבל איכשהו אני נמשך אליו שוב ושוב, שזה... אני מניח שמה שבית הכנסת שלי היה רוצה כשהייתי ילד, אם היה לי בית כנסת.
בית הכנסת של הקיבוץ, כן.
כן. אולי זה אף פעם לא הייתי דתי, הדת שלי הייתה קולנוע.
אתה גדלת בקיבוץ גלויות.
אבל אני כן, אתה כן צודק בקטע של יש דרך לעשות איטיות למשעממת, ונגיד אבא מאי הוא אולי סרג'יו ליונה, שהפתיחה של היו זמנים במערב, שזה 15 דקות של 3 אנשים יושבים ומחכים לרכבת.
כן, אבל למה יצאים שם מערבון?
כן, זה היה אחד
של סיכן. זה למעשה צולם בארצות הברית, כן.
זה המערבון היחיד שלו שצולם במערב ארצות הברית. וכן, שם אצלו זה מרגש. הוא מאוד טוב בלבנות את המתח ואת הריגוש מכלום לא קורה ויכול לקרות, וטרקובסקי זה כזה, כלום לא קורה, כלום לא קורה.
לא יהיה כלום כי אין כלום.
אילו, המוח האנושי צריך ליצור משהו מהכלום הזה. בבקשה. אני מציג לכם את הכלום, אתם תעשו את שער העבודה. אלוהים.
יופי. אני חושב שטרקובסקי...
אתה לא הולך לראות שום סרט נוסף שלו, אני מניח.
אני כן אדבר עליו בפודקאסט. אני לא אומר שלא, בוא נגיד, אני לא חושב ש... יש לי, אחרי זה ואחרי סולאריס, יש לי הרבה פחות אמונה שאני אהנה מסרטים שלו, שאני ארגיש שהם באמת שווים את הזמן שהם דורשים. אני אף פעם לא אומר אוטומטית לא.
האמת, יש דבר אחד שאני כן חושב שאתה אוהב שלו. את סרט סטודנטים שלו.
כל סרט שלו, סרט סטודנטים לפי איך שסטודנטים
מפיר. סרט של 20 דקות, The Killers, על פי סיפור של ארנסט המינגווי, שאפשר למצוא, כאילו זה כן, כאילו, אתה יודע, הופץ ב-DVD עם היצירות המוקדמות שלו.
אני לא כזה מתאר ארנסט
המינגווי, סליחה. לא, גם אני לא. וזה פשוט סרט, אתה יודע, על שני רוצרים שנכנסים לפאב, ומה שקורה שם.
אולי יום אחד אני אסיים לקרוא את הזקן והים.
הזקן והים עורך 5 עמודים בערך.
בדיוק, ועדיין לא הצלחתי לסיים אותו. עוד שדיברנו על הסרט.
עבר איזה 7 שנים מאז שראיתי את הקילרס, אני די בטוח שיש מישהו בבלק פייס.
אוקיי, אולי לא, אז.
ברוסיה של שנות ה-50.
ברוסיה שנות ה-2000 גם יש את זה.
אז נסיים עם סטוקר? כאילו זה סרט ארוך, אבל אנחנו מדברים עליו די מעט.
בואו נעשה את הפרק באורך של סטוקר. אז אנחנו בשליש הדרך.
כאילו אנחנו בשליש הדרך עם אחרי שדיברנו על הניישן, אנחנו טכנית רק בשישית מהדרך, כאילו כשזה מגיע לסטוקר. מה שנעשה, עכשיו הולך להיות 5 דקות של שקט.
כן, שוט סטטי של ה...
טוב, ערכתי את השקט החוצה.
כן.
אני עורך רע.
אגב, טרקובסקי במאי מאוד מאוד טכני, אבל... עריכה היא לא מהטכניקות החביבות עליו.
לא, הוא שונא, כאילו, קאט, האויב שלו זה קאטים.
הוא האנטי, הוא בעיקרון כאילו אנטי אייזנשטיין. אם אתה לוקח את שני הבמאים הסובייטים הגדולים בכל הזמנים, אחד מהם די המציא את העריכה המודרנית, ואחד שונא אותה.
כאילו, הוא אנטי מייקל ביי.
כולם אנטי מייקל ביי. זה לא יכול לחשב.
חצי מהקולנוע רוצה להיות מייקל ביי.
לא, חצי מהקולנוע רוצה את חשבון הבנק של מייקל ביי. אף אחד לא רוצה להיות מייקל ביי.
מייקל ביי זה סטוקר.
בוא נגיד, אנחנו נדע בדיוק מה נחת שם. היריות יהיו הרבה יותר ממושכות, והטנקים האלה שלא זזים, הם יזוזו.
אתה מזמין אותם לזוז. טוב, אז זה היה סטוקר, סרט קשה.
כן.
ואניהיליישן, סרט די טוב.
לא קל.
כן.
כן.
אני הייתי תום שפירה.
אני אריאל שמיר.
אם נהנתם מהפרק הזה, לייק, שר בפייסבוק, סאבסקרייב,
כן, מה שעושים, אני לא יודע, אנחנו לא ביוטיוב, אין
סאבסקרייב. אין סאבסקרייב, אבל לייק ושר בפייסבוק זה תמיד נחמד, ביקורת בדף שלנו זה גם נחמד.
כן, ועד הפעם... 5 כוכבים, כי תמיד אומר למר לאנשים כמה לתת.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Blasphemy, our glory is a tent.